שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פודקאסט בשם מדברים סייבר, והיום אנחנו מארחים את מיי ברוקס קמפלר, שהיא סגנית מנהלת אבטחה של וויובנק באמירויות. שלום מיי.
שלום רותם, מה העניינים?
אני נפלא, איך באמירויות?
בעיקר חם.
גם בארץ.
אז גיליתי שיש חם, ויש חם ולח ממש. זוכר שאנחנו תמיד אומרים על תל אביב, איזה לחות שם?
כן.
אז ממש סבר לנו תל אביב. השבוע היה כאן 74% לחות. זה היה פחות כיף, אבל מעבר לזה היה כל סבר.
אוקיי. טוב, אז יש לנו כמה דברים מאוד מעניינים לדבר עליהם היום. אנחנו נדבר על ווינאמפ, ואנחנו נדבר על באג בקליבורד מעניין של כרום, אנחנו נדבר קצת על טסלה, ואנחנו נדבר קצת על מערכת הפעלה 11 והעדכון שלה, אנחנו נדבר על סיסקו, וקבוצות תקיפה מעניינות שקרו, ועדכונים ביניהם, ליקוי הבטחה די משמעותי בציוד של HP, נדבר קצת על פרטיות בקופת חולים כללית, טיפה, אולי ניכנס לאפל, ואם יישאר לנו זמן, אנחנו נוכל לדבר על פריצות ודברים משמעותיים שקרו בעולם, ואיזשהו מחקר מעניין של חברת סימנטק שהם פרסמו ממש ממש לא מזמן. אז בואו נתחיל. ווינאמפ, שזה בעצם Flash from the Past, התוכנה האהובה עליי, במשך שנים אני חייב לציין, יצא בגרסה רשמית 5.9, שמה שמה כמה עדכונים חשובים, כמו למשל התמודדות עם Windows 11, שהייתה חייבת להתקן אותה, סוף סוף היא תומכת ב-HTTPS, סטרימים של HTTPS, והכניסה לשם קצת כמה פורמטים חדשים. מי, איך באמירויות שם? אתם משתמשים בתוכנה הזאת?
האמת שאתה ממש הפתעת אותי כשדיברנו אתמול, ואמרת לי ווינאמפ, ואמרתי, וואו, אם מדברים על Blast from the Past, אני מודע שאני אדם סופר מקובע, ומבחינתי אין לי שום סיבה לעבוד בשום דבר אחר חוץ מספוטיפיי. ספוטיפיי זה החיים, כן, אני מחויב ספוטיפיי פרימיום שנים, ואני לא רואה שום סיבה להתקין שום דבר אחר, למה לי? נורא כיף לי.
אז אני חייב להגיד שאני במשך שנים אספתי קבצי MP3 בצורה לא הגיונית בכלל. אני בטוח שיש לי עוד דיסקים בבית איפשהו עם קבצי MP3. זה היה תקופה מאוד ייחודית. אני חייב להגיד שספוטיפיי עשו שינוי משמעותי בהרגלים שלנו. היום אני מנוי ספוטיפיי, ויש לי חבר שיש לו יוטיוב מיוזיק, וזה סוג של נהיה כמו אפל ואנדרואיד הסיפור הזה. אני לא מבין אותו והוא לא מבין אותי. וזה ממש קטע, זה ממש קטע, אני חייב להגיד. ובאיזשהו מקום, איבדנו את התוכנות האלה.
תראה, אני חושבת שמה שיפה בספוטיפיי ספציפית, זה שזה, וגם ביוטיוב, שזה cross-platform. אתה יכול להשתמש בזה בין אם אתה אנדרואיד, יותר בכיוון האנדרואיד, ויותר בכיוון מייקרוסופט, גם באפל כמובן. אני ניסיתי להשתמש, הייתי תקופה קצרה, חטאתי בביקור קל בעולמות המק או-אס, חזרתי, לא לדאוג, מי שמכיר אותי יודע שאני לא מחובבי מקו-אס, זה לא השתנה אחרי הניסוי הזה, ניסוי נכשל. שיחקתי קצת עם אפל מיוזיק, היה מאוד נחמד, אבל אמרתי שוב, אני לא מבינה למה זה, מה זה נותן לי יותר מאשר ספוטיפיי, אז חזרתי לספוטיפיי הטובה והמוכרת.
זה ממש אירוע, יש היום, טוב, אפשר גם להגיד אפל מיוזיק, ויש עוד חברות אחרות שנותנות שירותים כאלה.
אתה רוצה Blast from the Past? כשעשינו את הסדר לקראת המעבר לאמירויות, מצאתי את המיני דיסק שלי. זוכר שהיה כאלה עם כאלה, מין דיסקטים קטנים
כאלה? היה לי
כאלה?
גם כזה, כן.
אז היה לי כזה בצבא, והיה לי עשרות כאלה מסודרים לפי ז'אנרים. טוב, אני פריקית של מוזיקה, אז כן. אז נפטרתי מזה באומץ רב, אבל אמרתי, טוב, די. יש דברים שאפילו אין לי הצדקה לשמור אותם במוזיאון דיגיטל שלי.
כן, אני חושב שמיני זה אחד הפורמטים שהשתמשנו בהם הכי פחות זמן.
כן, כי ברגע שהגיע אחרי המיני דיסק היה לי את אז כן הייתי אפל, הייתי באייפוד, איך הם קוראים לזה? אייפוד ננו? ככה קוראים לזה?
כן, אייפוד ננו זה הקטנצ'יק שיש לו מסך.
אוי, הוא היה כל כך נהדר, גם אותו מצאתי במעבר דירה הזה. כן, היה הרבה נוסטלגיה, בלהרוז חיים זה מאוד נוסטלגי.
יש קטע כזה של לעבור דירה, אם מישהו לא עבר ועובר דירה, גם שיפוץ, משהו שאני עובר אותו כרגע, כן, זה אירוע, שמוצאים בו דברים שלא תכננת, בוא נגיד זה ככה.
לגמרי.
בואו נמשיך, בעצם נחשף איזשהו, אני לא יודע אם קורא לזה באג, שבעצם מאפשר כתיבה לקליבורד, מכל אתר, בלי אינטראקציה ממשתמשים. השירות הזה או הדבר הזה הוא בעצם נמצא בכל הגרסות של חרום עצמם. פיירפוקס לא תומכת בזה, גם ספארי לא, אז כל הגרסות של חרום הם בעצם אלה שמאפשרות את היכולת הזאת. החבר'ה בגוגל ששמעו על האופציה הזאת, שזה בעצם, זה לא בדיוק בג, כי אנחנו יודעים, אנחנו מבינים שזה, זה, זה פיצ'ר, זה by design, הסיפור הזה. מישהו באמת כתב קוד שמאפשר את זה, זה לא איזה משהו שקרה ככה ופתאום מצאו ובאמת בג. והם הבינו את ההשלכות שאפשר לקבל מדבר כזה, שבעצם כל אתר יכול לכתוב לי לקליבורד, ובעצם להעביר לי מידע בצורה לא טובה. בוא ניקח בצורה כזאת, אני יכול להתחבר לאתר לגיטימי, שמישהו השתיל בו איזשהו רכיב קטן שהכניס לקליבורד דרישה לרנסומוור, ואז אם אני אראה את זה, אני אחשוב שמישהו פרץ לי למחשב, ובעצם אני צריך לשלם.
כן, אבל בוא נגיד, כשאני באה ועושה קונטרול C, קונטרול V, אני יודעת מה התכוונתי בעצם ש יקרה בקונטרול V, אני יודעת מה העתקתי. אם אני אראה משהו אחר, לא בטוח שאני אגיב לזה. אני לא בטוחה בכלל כמה יהיה אפשר באמת to exploit it. זה לא אומר שזה פיצ'ר, אני עדיין חושבת שזה בג, אבל לא בטוחה כמה הוא מפחיד אותנו בהקשר של סקיורטי ומשתמשים.
אז בוא נשאל את השאלה אחרת, אם זה יקרה לאמא שלי למשל, זה משהו שהיא גם תוכל להתמודד איתו? גם תוכל לראות אותו?
אני נוטה לחשוב שכן, כי משתמש שיודע מה זה קונטרול C, קונטרול V, ואני רוצה להאמין שזה היום רוב המשתמשים. כן, האם יכול להיות אתר לגיטימי שיכתוב לי הודעת נעצה כזו או אחרת והיא נורא תפחיל אותי? יכול להיות. אתה שואל אותי כמה זה יהיה נפוץ? וואלה, לא נראה לי שזה יהיה משהו נורא נפוץ שאנחנו נשמע על זה באתרי החדשות על ימין ועל שמאל. מה גם שעכשיו שזה, מצד שני אני גם לא מבינה איזה שימוש לגיטימי יכול להיות לאירוע הזה. אז אני יותר נוטה לחשוב שזה כן איזשהו בג, הבינו שהוא קיים, יתקנו אותו, אני לא רואה כאן איזשהו אירוע נורא מז'ורי.
אוקיי, אז לנושא אחר לגמרי, את גרה באמירויות וטסלה זה כנראה משהו מאוד סטנדרטי אצלכם, אבל אנחנו ארץ הקודש, ויש לנו כבוד למוצרים אמריקאים או גלובליים שבאים ונכנסים פה בארץ שלנו, ובעצם מכניסים את מרכולתם. במקרה הזה אנחנו מדברים על הרכב הכי מהיר של טסלה, שזה המודול S פלייד. באופן אישי יצא לי לנהוג עליו בארצות הברית. זה בעצם הרכב היחידי עם שלושה מנועים שמפקים 1,020 כוחות סוס, ויכול להגיע ל-322 כמש. הקונספט הכי מטורף של הרכב הזה זה שיכול להגיע מ-0 ל-102.1 שניות. עכשיו, בעולם נורמלי אנחנו היינו מייחסים לרכבים של פרארי, למבורגיני ושוט, מה שנקרא, את המספרים הנמוכים האלה של להגיע מ-0 ל-100, ופתאום יש פה חברה שבאה ואומרת, בוא, זה יכול להיות גם רכב יותר הגיוני וסטנדרטי. אני יודע שגרסת S שלהם, הרגילה, לא הפלייד, היא יכולה להגיע ב-2.6, 2.9, משהו כזה, ויש מלא סרטונים ביוטיוב של הדוגמת וואו של אנשים שנותנים גז ומצלמים אותם כשהם מגיעים פחות משלוש שניות ל-100. זה אפקט מאוד גדול ומשמעותי.
תראה, קודם כל זה מגניב טילים, ואני מצטערת, they called it played, it's ingenious. אבל בוא נהיה רגע נורא אמיתים. קודם כל, הדרך שהם עושים את זה נורא פשוט, זה מנוע חשמלי. זה, אין לו העצה, הוא לא צריך להעיץ, הוא נותן את כל הכוח שלו מיד. מעבר לזה שאני מודה, מצד אחד אני גרה באמירויות הזה, מה זה מתבזבז עליי כאילו כל זה? אבל בוא נדבר רגע על ישראל. איפה אני אסע איתו 300 כמש? איפה אני אצליח להאיץ מ-0 ל-100? אולי אם יש לי מזל ממש ממש גדול, כשעליתי לכביש 6 ב-4 לפנות בוקר ביום שבת ויש ירח מלא, אז אולי הכביש יהיה מספיק פנוי בשביל שאני אוכל להשתמש, ומה גם שזה לא חוקי, אז אני לא מעודדת את זה. אז לא יודעת, זה קצת מתבזבז עלינו בארץ, לא יודעת.
חס וחלילה, אסור לעודד אנשים לעבור את ה-120 בכבישים שמותר לנסוע ב-120, כן, ודאי.
אגב, אתה יודע מה עצוב באמירויות? שהכי הרבה שמותר כאן זה 140, וגם זה בכבישים ספציפיים, והמצלמות כאן הם כאלה שאם אתה על 142,
תצפה לאיזה דינג ב-SMS, כי כן, זה עובד כאן ב-SMS.
אם אני הבנתי נכון, הכנסות באמירויות זה לפי מחיר הרכב, נכון? זה משהו כזה?
זה אני לא יודעת, אני יודעת שזה לפי, יש כל מיני סוגי עבירות, נגיד אם אתה, היום בבוקר היה בבית האוטובוס הצהוב של, של בתי הספר, והוא עמד בצד, ואמרתי לנהג שלי, למה אתה לא עוקף אותו? הוא אמר לי, לא, את רואה, הוא שם את העצור, את הזה של הסטופ, אם אתה עוקף אותו כשהוא עם הסטופ, ושנינו היינו בחנייה, כאילו זה בחנייה של הבית, זה 1,000 דירם, שזה קצת יותר מ-1,000 שקל.
אוקיי. אני מפרש, למשל, שמעתי סיפור על מישהו ששכר למבורגיני, או פרארי, לא זוכר, זה רכב מאוד מאוד יקר, ושכר אותו ליום אחד, ונסע בדובאי, ועבר רמזור אדום, או משהו כזה, והוא קיבל קנס של $30,000. כי השווי של הרכב הכניס אותו לקטגוריה של $30,000.
באמת? מעניין, כן. אני לא מכירה את זה, אבל, אבל זה נשמע, נשמע כמו האמירויות.
כן, כן. טוב, בוא נעבור לנושא אחר לגמרי. יש לנו גרסה חדשה לווינדוס 11, בעצם עדכון מעניין, קוראים לו Sun Valley 2. זה סוג של גרסה שמייקרוסופט משחררת פעמיים בשנה, יש להם את, את הגרסת אביב וגרסת סתיו, אנחנו כנראה נמצאים בגרסת ה... הסתיו של העדכון שלה, שבעצם מכניסה לנו כמה דברים חדשים, אני בטוח שהם מעניינים אולי, שיפורים בתפריט התחל, להצמיד אפליקציות וכל מיני פעילויות בחלק של ההמלצות בתפריט התחל, אפשר לחבר את הכרטיסיות ההמלצות שיש בתפריט התחל באופיס בווב, יש לנו את אפשרות סוף סוף לגרור קבצים למשל לאפליקציות שמוצמדות לשורת המשימות, שזה משהו שלא היה ופתאום עכשיו חוזר, ויש פה עוד כל מיני דברים מעניינים שקורים, גם עדכונים לטאבלט עם שורת משימות חדשה, וכל מיני דברים מתחת למנוע, כמו שאומרים אצל מייקרוסופט, ואם אנחנו כבר לוקחים את זה לכיוון של טסלה.
ואם כבר מתחת למנוע, אז גם מעל המנוע, כל מיני עיצובים חדשים, ושינוי של הגדלים של החלונות, וזה נורא נחמד. אני מאוד מחכה לזה, בעיקר כשאני נורא מפונקת, אז אני באמירויות משתמשת במסך של 49 אינץ' קרבד, מגניב לגמרי, כאילו, זה היה...
רגע, 49 אינץ'?
כן, אני אצלם את זה, אולי נעלה את זה באחת הפרקים. אפשר לעשות סקירה שלמה עליו.
את יושבת כאילו במרחק של חצי מטר מהמסך? אני מנסה לחשוב, זה נשמע לי כמו הסטארטרק או משהו, שאת יושבת ככה ויש לך את הכל מסביב.
אז קודם כל הוא קרבד, אז הוא ממש כזה מקיף אותי. עכשיו במשרד זה ממש סבבה, כשהתוכנית על שלי הייתה כשאני אגיע לגור כאן, להביא אותו למשרד הביתי. ואז הבנתי שהחדר, כאילו החדר משרד שלי הוא פצפון, אתם לא רואים, אבל הוא ממש... קטנצ'יק. אז אם אני אביא את המסע, זה כאילו, זה או אני או הוא. מישהו מאיתנו לא יכול להיות בחדר. אז כרגע הוא עדיין במשרד, ובאמת בווינדוס 11 אפשר לחלק את המסך לשניים, שלושה, ארבעה חלקים אפילו. אז אני מחכה לראות שאני אוכל להגדיל ולהקטין בעצמי ולשחק עם זה. זה פיצ'ר מאוד נדרש לאנשים שיש להם מסך של 49 אינץ'.
כן, אז אני אגיד שבאופן אישי, אני משתמש בווינדוס במחשב של העבודה, בהרבה מחשבים אחרים, אבל המחשב הראשי של הבית, אני מצאתי שהוא הרבה יותר נוח בתור מחשב מק. ולכן גם את התוכנית הזאת אני מקליט על מק. ומצאתי שהוא הרבה יותר יציב, הרבה יותר פשוט, הילדים לא משחקים לי איתו יותר מדי, כי הם לא מבינים איך הדברים עובדים בו, שזה יתרון על, אני חייב להגיד. אם הם מעצבנים אותי ממש, אני פשוט מוריד להם את האייקון של כרומי למטה, וזהו, הם פשוט לא יכולים לגעת במחשב. הם לא יודעים איך להתמודד איתו.
אני הולכת לגלות את הסוד האפל. איך קרה שאדם שהוא אך ורק Windows עבר פתאום למק? אז היה לי איזושהי חרדה פה באמירויות. כשבאנו לרשום את הילדים לבית ספר, עשינו סיורים בכמה בתי ספר, וחלק מהבתי ספר כאן בהגדרה הם אפל סקול. וכאילו אין אופציה להביא ווינדוס, אתה מביא אפל כי המחשב, כי בית ספר אפל. בסוף רשמנו לבית ספר אחר, ולא ידעתי האם הכריחו אותם מק או לא. אז אמרתי, רגע, לא יכול להיות שהילדים שלי יבואו הביתה לאמא מומחית הבטחת המידע ולאבא המהנדס, והם יגידו מה עושים עם הדבר הזה, ונגיד להם, לא יודעת, אז פשוט לקחתי מק מהעבודה, לקחתי מקבוק פרו, היה לי מאוד כיף איתו, קודם כל יפה, יפה, הוא כל כך יפה, אבל הוא מציק. אז אחרי בערך חודש או חודשיים כאלה אמרתי, הבנתי את הרעיון, תחזירו לי בבקשה את המחשב הנורמלי שלי, אבל להתמודד איתו למד.
אני יכול לספר את הסיפור האישי שלי, אני הייתי עורך סרטונים לעסק של אשתי, מדי פעם היה לה ככה סרטון פה, סרטון שם, והייתה צריכה איזה עריכה, והיה לנו כלי עריכה, והיה לי מחשב Windows, ביסט אמיתי, עם מלא זיכרון ו-CPU מטורף, וכרטיס מסך שמתאים לזה, ובאיזשהו מקום, המחשב הזה הזדקן, התחיל לעשות רעשים, ואמר לי, טוב, בוא נחליף אותו, יש לה קצת תקציב, בוא נחליף אותו, זה היה בשילי הקורונה, ואני גיליתי שרק כרטיס מסך שמתאים לעריכות, הוא התחיל ב-3,000 שקל, וזה אומר שאני סוגר מחשב ב-10 פלוס. ובא אליי חבר ואמר לי, תקשיב, בוא תקנה מק מיני חדש, יעלה לך פחות מחצי, וייתן לך את מה שאתה צריך. ואני לא איש של מק, אני כל כך רחוק, המק האחרון שהיה לי זה היה אייפון, וזה היה אייפון הראשון. ואחרי שנה מכרתי אותו, ומאז אין לי דברים של מק חוץ, בסדר, נו, ויש לי גם אייפד פרו, שגם איתו אני נמצא, אבל זה לעבודה, זה לא משהו שאני חי איתו ביום יום, אני גם לא מכיר את החוויה של מק בחיים שלי, האייפד הזה זה משהו שאני מגיע, פותח אפליקציה, כותב איזה כמה דברים, קשקש וסוגר, לא מעבר לזה, יש אופיס ויש חום, הכל כבר נגיש לכולם, בוא ננסה, ואני חייב להגיד, החוויה חיובית בסופו של דבר, ואחד הדברים הכי כיפים שאני מאוד מאוד מחבב בעולם, או באקוסיסטם של אפל, בוא נגיד, האחד שאני מחבב אותו מעבר ל-UI שלהם, זה עובדה שהם לוקחים אחריות על החומרה והתוכנה, והם בעצם נותנים עדכונים שנים על גבי שנים, בלי קשר לשום דבר אחר, ולכן זה משהו שקנה אותי מהבחינה הזאת, זה שקט, זה באמת שקט. אבל יאללה, אנחנו צריכים להמשיך, יש לנו תוכנית שלמה פה. הנושא הבא שלנו, הוא בעצם מדבר על חברת סיסקו. אז סיסקו מאשרת שמישהו פרץ לה לרשת, ובעצם גנב הרבה קבצים, כשאנחנו מדברים על הרבה קבצים, אנחנו מדברים על 55 גיגה של נתונים, ובעצם קבוצת יאן לואנג, הצליחו לגנוב את הקבצים, לא הצליחו להצפין כי בעצם האירוע הוחל, אבל כן הצליחו לגנוב קבצים, ובעצם זה עוד מצב שחברה נחשפה לאחר שאותו תוקף או קבוצת תקיפה התחילה לפרסם את הקבצים, ולא החברה באה ואמרה פרצו לי. ולכן זה מה שקורה. לטענת החברה, הנתונים שנגנבו כללו קבצים לא רגישים מתקיית בוקס של העובד, והמתקפה הוחלה לפני שהתחילו להצפין את הקבצים.
כן, השאלה הגדולה זה איזה קבצים יש שם, כי עם 55 ג'יגה של נתונים, הערכה שלי בגלל שמדובר על בוקס אישי של משתמש ספציפי, 55 ג'יגה, לא נשמע לי סורס קוד, נשמע לי שהיה שם הרבה שטויות אישיות שאולי לא היה אמורות להיות שם, כי זה כמות דאטה מטורפת, כאילו תחשוב כמה שורות קוד צריכות להיות בתיקייה כדי להגיע ל-55 ג'יגה. זה לא מעט קוד.
אז אני יכול להגיד שלפי מה שאותה קבוצה טוענת, יש שם מסמכים מסווגים, סכמות טכניות וקוד מקור. הקבוצה לא סיפקה שום הוכחה, הם פשוט שיתפו איזשהו צילום מסך שמציין גישה למה שנראה כאן מערכת פיתוח כלשהי.
אבל אנחנו מכירים את זה. אני אישית לא מכירה את קבוצת התקיפה הזאת, אז אני לא יודעת להגיד, אבל בוא נגיד שאנחנו מכירים כל כך הרבה קבוצות תקיפה שלוקחות חומרים חלקיים שהם הצליחו להגיע בעצמם, או במקרה היותר גרוע, חומרים שהם מביאים מכל מיני מתקפות אחרות וממחזרים, שאני מניחה שאם היה להם משהו אמיתי, משמעותי, והם היו בכלל מבינים את מה שהם קוראים, כי יכול להיות שיש מסמכים, אבל הם לא מבינים מה יש שם, אני נוטה לחשוב שהיינו כבר רואים איזושהי הדלפה, עבר מספיק זמן כדי שהם השתמשו בזה.
אני חושב שזה היופי בעיתונות של היום, שאנחנו יכולים לקחת איזשהו צילום מסך לא פרופורציונלי ולא הגיוני, ולתת קרדיט לקבוצה שאנחנו לא מכירים. סיסקו מבחינתי זה חברה לגיטימית, רצינית, שיש לה הרבה יותר לגיטימציה להגיד את האמת מאשר איזושהי קבוצה שאני לא מכיר, או אני אגיד זה אחרת, אם הייתה לי קבוצה שבאופן עקבי מפרסמת דברים שהוכחו נכונים במשך תקופה מאוד ארוכה, אז אנחנו מדברים על הפעם ה-50, ה-60, ה-70, ה-100, אפשר להבין שיש פה, יש פה סוג של אמת, אבל לא מכירים את הקבוצה, זה רק איזשהו סקרינשוט כזה. אני נוטה להאמין שאין פה באמת איזשהו משהו אמיתי. בדרך כלל הקבוצות האלה נותנות איזשהו דוגמה לקובץ, או לאיזשהו מסמך, או לאיזשהו משהו שבאמת מוכיח שיש להם בעלות על איזשהו חומר טוב ואמיתי. במקרה הזה לא ראיתי, אני איתך, אני פשוט פוסל את זה לגמרי, אני חושב שזה לא רלוונטי, וזה פשוט עיתונות לא נכונה, ומחיבה לסיסקו, למרות שהיא מאשרת.
כן, אני חושבת שזה אחד מהאחריות של עיתונאים בכלל, זה לא קשור רק לנושא הזה של סייבר וזה, אני חושבת שהנושא של להפריד בין פייק ניוז וריאל ניוז, וגם בתוך הריאל ניוז להבין מה זה a real story ומתי זה שטויות, לצערי זה משהו שלא כל העיתונאים עושים. אני כן יכולה להגיד שבארץ יש לי ניסיון טוב מאוד עם חלק מהעיתונאים שהתקשרו וגם גנזו סיפורים. ברגע שבאנו ואמרנו להם, תקשיבו, אנחנו מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שמבלבלת את המוח, במילים פשוטות. אז או שהם גנזו את הסיפור, או שהם שמו את זה בתוך ההקשר הנכון. תבינו, הקבוצה הזאת היא קבוצה ככה וככה, זה מה שאנחנו יודעים. עיתונאי כזה שאני רוצה לציין אותו מאוד לטובה, זה ינון בן שושן שהוא מוואלה, והוא תמיד ממש כל אירוע, הוא תמיד יודע לפנות ולשאול אותנו, ואם אנחנו לא מכירים אנחנו בודקים, ויש לו כמה מקורות אני יודעת, ואנחנו תמיד משתדלים לתת לו את התמונה הכי מלאה שאנחנו יכולים.
ואם אנחנו כבר מדברים על קבוצות תקיפה, קבוצות התקיפה התחילו להשתמש בטקטיקה חדשה, טקטיקה חדשה, לא בדיוק טקטיקה חדשה, אבל אנחנו מדברים פה על איזשהו דור חדש של פתרונות הצפנה, שבעצם הכיוון שלהם היום זה להצפין הרבה יותר מהר, זה בעצם מה שהם רוצים לעשות, להגיע למצב שהם מצפינים מ-0 ל-100, 100% את כל המחשב או את כל המחשבים כמה שיותר מהר. ואם אנחנו יודעים שבהתחלה הצפנות עצמם הם היו הצפנות של כל הקבצים וכל הדברים, אחר כך הם הגיעו למצב שהם התחילו לא להצפין או לעשות אקסלוד לחלק מהקבצים שנמצאים בכל מערכת הפעלה, כמו DLLים שמערכת הפעלה או כל דבר אחר, ואז הם עברו לשלב הבא שהם באו ואמרו, אנחנו לא צריכים להקפיד להצפין את כל הקובץ עצמו, זה לא רלוונטי. רוב מוחלט של הקבצים, אם מצפינים את המגה הראשון או את ה-10% הראשונים, הקובץ כבר לא רלוונטי לאף אחד. ואז הם עברו לזה. והיום הם עוברים בעצם לסוג חדש, או נקרא לזה דור חדש של הצפנה, שבעצם מדלגת על בתים ולא מצפינים. ואם אנחנו מסתכלים על זה, על נתח שיש לנו בעצם מגה של בתים, אז הם לא יצפינו את כל המגה הזה, הם יצפינו אותו לסירוגין, כמו מעבר חצייה כזה. חלק יצפינו, חלק לא יצפינו. 64K יצפינו, 64 לא יצפינו.
אפשר לתת דוגמה פשוטה, אפשר לקחת איזה כמו ספר, שאני באה ואני פשוט גוזרת עמודים באמצע הספר.
ממש כך, כן. נכון.
אז אין לו משתם לקרוא את הספר.
נכון, ובעצם השיטה הזאת היא מורידה את רמת האינטנסיביות שבעצם משתמשים בארדיסק עצמו, ובעצם מורידה את היכולת של מערכות גילוי שהשתמשו באינטנסיביות הזאת, בשביל להבין אם יש לנו עכשיו איזושהי פעילות קרימינלית ברשת או במחשב. אם נשים את זה לשולחן, רוב לא נקרא לזה ה-behavioral האנטיווירוסים שיש לנו היום, הם לא יודעים באמת אם מוצפן או לא מוצפן, הם לא יודעים באמת מה קורה. הם יכולים להסתכל מהצדדים ולבוא ולהגיד, יש פה איזשהו יישום שלוקח לי הרבה מאוד משאבים, וזה נשמע לי חריג. וברגע שיש לנו יישום שהוא לא לוקח הרבה משאבים, והוא עושה דברים בצורה מאוד מאוד יעילה וטובה, הוא פשוט להטריע. וככה זה יקפיץ.
כן.
אז במשחק החתול והאכבר, אני חושב שיש פה דור חדש שצריך להסתכל עליו.
נו, אנחנו רגילים את זה, אחת ל-X זמן יוצא איזה דור חדש מגניב כזה, לוקח את הזמן עד שאנחנו לומדים את ההתנהגות, חברות נקרא לזה אנטיווירוס כשם קוד, לומדות את ההתנהגות הזאת, יודעות לחתום את ההתנהגות, לא את הפוגען הספציפי, עד מה שנקרא עד הפעם הבאה.
כן. עוד נושא שקורה לנו, חברת HP, הוציאה עדכון לבעיית אבטחת מידע, נמצא בכלי ה-HP Support Assist, שיש בכל לפטופ שאני מכיר, והלפטופים שלה באמת מפוזרים בכל העולם, שבעצם מאפשרת לנצל את הפיצ'ר שקוראים לו Fusion, ולהחליף שם, או להשתמש בספריית ה-DLL שנמצאת שם, ובעצם לתקוף את אותו מחשב. אני חושב שזה סוג של, אני לא רוצה לקרוא לזה supply chain, למרות שזה שם, באזורי חיוג האלה, והחדשות היותר גרועות של רוב העולם, זה שרוב העולם לא יעדכן. והוונביליטי הזה, הוא יהיה זמין גם עוד שנתיים. וקבוצת תקיפה שקר כלשהו, תשתמש בדבר הזה, כמו שהיום קבוצות תקיפה עדיין משתמשות בלוג4ג'יי, כי פשוט אף אחד עדיין לא מעדכן.
וזה, אני כל כך מסכימה איתך, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, נגיד, לוג4ג'יי זה באמת דוגמה קשה, אבל מבחינתי דוגמה שהיא אפילו יותר קיצונית, זה הדוגמה של Eternal Blue. שאני יודעת, אני מחזירה אותנו שיעור היסטוריה בכל זאת, כמה שנים עברו כבר, איזה 5-6 שנים, אבל זה פשוט מטורף שפגיעות קריטית שפורסמה, נדמה לי בינואר או בפברואר, נוצלה במאי ברמה כל כך נרחבת. אני מדברת על האירוע של וונקרי, למי שלא זוכר, אירוע רנסומוור שעד היום נחשב לאחד הנרחבים שהיו, ופחות מחודש אחרי זה, היה לנו את נוטפטיה, שניצל את אותה חולשה בדיוק, שכבר היה לה פיצ'פוצ'ים לכל מערכת הפעלה, כולל אפילו XP, כי מייקרוסופט הבינו שזה אירוע כל כך מכונן, שהם הוציאו פאץ' ל-XP, דבר שלא היה. ובכל זאת חודש אחרי וונקריי, האירוע של נוטפטיה, שנחשב, אם אינני טועה, עדיין לאירוע רנסומוור היקר ביותר בהיסטוריה, לא רק בגלל, לא כי שילמו, לא שילמו, כי ההתאוששות ממנו לקחה כל כך הרבה זמן, והייתה כל כך משמעותית, ומבחינתי זה הדוגמה, אני חשבתי שאחרי האירוע הזה, לא יהיה לנו יותר אירועים של פגיעויות קריטיות שלא יפוצ'פצ'ו, הייתי אופטימית, בסדר, מותר, הייתי עוד צעירה יחסית, עכשיו אני יותר סקנה ונרגנת, אז כן, אז נראה לי שאתה צודק, וגם בעוד שנתיים עוד נגלה את האירוע הזה חוזר.
אני חייב להגיד שעדיין רואים בעולם את בלאסטר מסתובב לו שם. אז, ובלאסטר, החיים הגדולים שלו, הפיים הגדול שלו היה ב-2002. האינטרנט הוא backyard של, או, של, של, של כל התוכנות האלה, והן פשוט מסתובבות שם, ואף אחד פשוט לא עוצר את זה. ויש היום פשוט שרתים שמישהו התקין אותם, שם אותם באינטרנט ולא נוגע בהם, והם פשוט נמצאים שם שנים. וקבוצות תקיפה, הקרים, קרקרים, וייט-הק, או כל אחד אחר, פשוט נכנס ועושה שם כרצונו. וזה שם. זה פשוט מטריד, אבל זה עדיין שם. אז תעדכנו, ממש לעדכן, חבר'ה, מי שיש לו מחשב HP או כל מחשב אחר, קחו את הכמה דקות האלה, קחו את הכמה, זה שלושה קליקים, זהו.
הידעת שאם אתה עושה עדכוני תוכנה, מי שלא עושה עדכוני תוכנה תקופה ארוכה, לא מדברת יומיים, על מי שלא עושה עדכונים על הפלאפונים, עדכון יכול לחסוך לכם סוללה. הם כל כן. משפרים, ומי שעושה עדכון למערכת הפעלה, זה אפילו לשמור לכם את הסוללה יותר, אז הנה שוחד. למה, תבדקו אותי, תבדקו אותי, הנה. אולי זה יעזור.
אולי, אולי. הנושא הבא שלנו, יש בעצם תביעה ייצוגית נגד קופת חולים כללית. כן, מתקשרים למוקד הטלפונים, יכולים להיחשף בלי קושי למידע רפואי רגיש של כל המבוטחי כללית. שזה בעצם אומר, למבוטחי כללית היום יש 5.2, 5.3 מיליון מטופלים, לקוחות. כל מי שמתקשר למוקד ומזין בטעות ובמכוון, נקרא לזה ככה, מספר תעודת זהות שלו או של מישהו אחר, אל תעשו את זה, יכול רק באמצעות המענה אוטומטי לשמוע לאיזה רופאים או איזה מקצועות נקבעו לאותו בן אדם שהכניסו את הפרטים שלו, את התור לשבועות הקרובים. ומעבר לכך לא נדרש שום דבר. אני חושב שזה איזשהו, אני אקרא לזה, זה היה איזשהו חצר קטנה שבדרך כלל השתמשו בחוקרים פרטיים, וזה עוד טכניקה של חוקרים פרטיים שנחשפת, זה לא משהו חדש. מי שעובד בתחום הזה של הבטחת מידע או חי את העולם הזה, הוא יודע שיש הרבה חברות שמאפשרות לקבל מידע רק על ידי ידע מאוד מצומצם על בן אדם. רוב החברות היום מאפשרות על ידי מספר תעודת זהות, או במקרה הכי גרוע, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, ורק על בסיס המידע הזה אפשר לקבל או לשנות או לחייב כמעט כל דבר שאנחנו רוצים, אז זה בעיה. מה קורה אצלך, תגידי לי, את שמעת על משהו כזה במקום אחר?
אז האמת שבאמירויות עוד לא יצא לי להתעמק דווקא בשוק הרפואי. אני יכולה להגיד שאצלנו בבנק, ובאופן כללי בבנקים ובמוסדות פיננסיים באמירויות, הנושא הזה של פרוד זה אחד הנושאים הכי הכי נפיצים. קודם כל כי כמויות הכסף שמסתובבות כאן הן באמת אסטרונומיות, אי אפשר בכלל לדמיין אותן. מעבר לזה שבמשך הרבה מאוד שנים לאיחוד האמירויות היה שם, היה מוניטין נקרא לזה בעיותי, סביב הנושא הזה של מניעת, של הלבנת הון והונאות וכל הדברים האלה. והיום הבנק המרכזי פה לקח את הנושא הזה סופר ברצינות. הרגולציות כאן לא נופלות בשום דבר מהרגולציות בארץ, להפך הן בהרבה דברים עוברות אותן, לא בפרטיות, בואו לא נשכח באיזה מדינה מדובר, אבל לפחות פה לא טוענים שיש לנו פרטיות בארץ, לפחות טוענים שיש לנו. אז אני לא יודעת מה עדיף, כי כאן אומרים, מצלמים אותך בכל מקום, קח את החשבון, הכל מצולם, הכל מתועד, אז לוקחים את זה בחשבון. אני כן יכולה להגיד שמבחינתי זה לא מפתיע אותי, מה שקרה כאן בכללית, ואני אמר שזה קיים בהרבה מאוד שירותים בארץ, זה לא משהו שמפתיע, ובדיוק השבוע התחלתי לעבוד על משהו, מה שנקרא stay tuned, זה יעלה בטח בקהילת בטוחים אונליין בקרוב, אני אוספת עכשיו עדויות רק על הטלפון שלי, רק על המספר שלי, מכמה מפלגות שונות אני מקבלת מסרים לקראת הבחירות.
אני באופן אישי הפסקתי את ההתראות של הסמסים, זה קטסטרופה בצורה שאני, אני אגיד לך את זה אחרת, אני טסתי לחול לפני כמה זמן, וזה היה בדיוק בזמן של ה... קמפיינים שהתחילו את כל הבחירות, היה פריימריז בליכוד, ואני לא יודע מה קרה, אני לא יודע מה עשיתי למישהו, התחלתי לקבל הודעות מאנשים שאני לא מכיר, אנשים מתקשרים עליי, עכשיו אני בחול, כמות ה-SMS'ים שקיבלתי עכשיו, אני מתחיל להבין, זה בחבילה, זה לא בחבילה, אני מוגבל, לא מוגבל, אני מתחיל כבר לשאול את עצמי כל מיני שאלות, אני לא יודע מה קורה עם זה, וזה היה פשוט, זה פשוט איבד פרופורציות לגמרי. פשוט איבד פרופורציות.
מה שמעניין כאן, וזה משהו שבאמת מעניין, יש מפלגות שאני יכולה להגיד, אוקיי, לפני איקס שנים אולי התעניינתי, אולי עשיתי, אולי משהו, אבל יש מפלגות שאין שום סיכוי שאי פעם הייתי קשורה אליהם. עכשיו אני אגלה לכם שמספר הטלפון שלי הוא המספר הטלפון שלי מהתיכון. עברו מעל 20 שנה. המספר הזה לא שימש אף אחד לפני זה, כי זה ראשית ימי הסלולר, אז זה לא ש... איכשהו זה הגיע למישהו אחר. זה הטלפון שלי. בחיית, סוחרים במידע שלנו. עכשיו, זה שסוחרים במידע שלנו, אנחנו יודעים. זה שהמפלגות הצליחו להחריג את עצמן איכשהו מכל
הסיפור הזה. מה זאת אומרת איכשהו? אנחנו יודעים איך הצליחו להחריג את עצמן. הם החליטו.
נכון, אז הם הצליחו להחריג את עצמם מהחוק הספאם, קיבלתי, אבל אתם יודעים מה לא קיבלתי, האמת זה כבר בעיה שלכם, לא בעיה שלי. אבל מי משלם את חשבון ה-SMS'ים בסוף של כל המפלגות האלה? מי משלם? הרי זה אנחנו, זה הציבור. אז לפחות ישלחו למי שזה מעניין אותו?
הבעיה היא שהם הם, הם, הם לא באמת יודעים את מי זה מעניין, זה בדיוק הבעיה פה.
בוא נגיד שאם אדם כל חייו הצביע בצורה מסוימת, אז לשלוח לו אס-אמסים של מפלגה שמנוגדת לכל מה שהוא מאמין בה, כנראה לא יעבוד.
כן.
כנראה.
בוא נחזור רגע לתובנה שיש לנו. אז עורך דין קליין שטיימינץ ודיואני טוענים שסכום התובנה הייצוגית יכול להגיע ל-2.6 מיליארד שקלים, שזה מכובד, אני חייב להגיד.
כן, אבל אתה יודע, לי תמיד יש את כן אבל, והשאלה שלי היא, אוקיי, תתבעו על מה? אתם צריכים להוכיח איזשהו הוכחת נזק.
זה אחד הבעיות שיש לנו בארץ, אני חייב להגיד, זה ממש בעיה קשה שיש לנו בארץ. המדינה שלנו, כל מה שנושא, כל מה שקשור לפרטיות, עדיין החוק לא מאפשר לי לקבל את הפיצוי, למרות שהנזק לא יכול להיות עכשיו, יכול להיות גם עתידי. ואני מאוד אשמח שאיזושהי תובנה כזאת תעבור.
אני לא בטוחה שאנחנו נשמח, אני לא בטוחה, אני לא יודעת אם אנחנו רוצים להיות ארצות הברית ולהיות ברפואה מתגוננת כל היום, וסתם אני נותנת את הדוגמה הזאת של הרפואה, אבל זה לא רק זה. היום כאילו בארץ יש לנו כמה עורכי דין, ואני לא מכירה ספציפית את עורכי הדין האלה, זה לא נגדם, אבל אני אקח את זה גם מהעולמות שהיה של סייבר סרב, אירוע אטרף, וגם מהאירוע של שירביט. חברים, הגופה עוד לא התקררה, אתם כבר בבית המשפט, שנייה, האם קרה כאן משהו? האם קרה כאן משהו? אני חושבת שמצב הפרטיות בארץ הוא בחירה, ונתנו הרגע את הדוגמה עם הבחירות, ואני לא חושבת שאירוע כזה הוא אירוע תקין. ומצד שני, אני אתן לך דוגמה על חוויית משתמש. השבוע הייתי צריכה לעשות איזושהי פעולה בכרטיס האשראי הישראלי שלי, אני בסגירות אחרונות של החשבונות והאשראי וכולי, סיפור ארוך, הרבה בירוקרטיה. והייתי בשיחה, עכשיו מהמספר האמירתי שלי, יש לי שיחות לישראל בחינם X דקות בחודש. אז התקשרתי מהמספר האמירתי, כי עם כל הכבוד פרטנר לוקחים ממני הרבה 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 יותר. אז הם רצו לזהות אותי באמצעות SMS. אמרתי להם, אתם לא יכולים לשלוח לי SMS, זה לא הגיע, אני על הסים האמירתי, אני לא יכולה לקבל SMS בסים ישראלי באותו זמן. אין לנו איך לזהות אותך. מה זה אין לכם איך? עכשיו זה חוויית משתמש, זה ישר הוביל אותי בבנק שלי להגיד, חברים, אנחנו צריכים עוד דרך לאמת אנשים, יש לנו אנשים שעוזבים את האמירויות, שלאו דווקא יהיו זמינים בטלפון האמירתי שלהם וכולי, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים גם לזכור שצריך לתת שירות, וכמשתמשת שהייתה צריכה לנתק את השיחה, לחכות שיחזרו אליה במספר אחר, להוציא עשרות שקלים על השיחה הזאת, רק כדי להגיד להם, סגרו את החשבון, לא כיף. אז יש כאן שני צדדים, ואני לא מתלהבת יותר מדי מהתביעות הייצוגיות הענקיות האלה שבלי הוכחת נזק.
עניין הזהות הוא עניין חשוב, משמעותי, ואני בטוח שאנחנו נדבר עליו גם בעתיד. עניין הנזק, אני לא איתך. אני באמת חושב שאם מידע אישי שלי נגנב מחברה שאני שמחתי עליה ונתתי לה אותו, זה מבחינתי הנזק. אני לא יכול לקמת את הנזק, וגם החברה עצמה לא יכולה לקמת את הנזק, וזה בעיה של החברה, לא בעיה שלי. וזה משהו שצריך לשים בו את הקו בחול ולהגיד, no more, ותשלמו. והיום אנחנו נמצאים במדינה שלא משלמים על דברים כאלה. רק ברשות הפרטיות תעשה לך קצת שיימינג, אבל לא יותר מזה. וזה עצוב, זה ממש עצוב, אני חייב להגיד. זה ממש ממש עצוב.
עם זה אני מסכימה
איתך. ולכן אני אומר, כן, צריכים ללכת לבתי משפט, צריך לעבור את זה. אני מבחינתי חושב שצריך ממש חוק במדינת ישראל, שאם מישהו מחזיק מאגר ומידע דלף מהמאגר, הוא צריך לשלם.
אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שיש כאן הרבה דקויות. אני חושבת שיש אירועים כל כך יותר חמורים שהפקירו את הפרטיות שלנו. שאני לא בטוחה שהתובנות האלה זה הבעיה. אני, אגב, אני חושבת שכן צריך לתבוע וכן צריך לדאוג לזה, אבל אנחנו באים עם פטיש 10 קילו כדי להרוג זבוב, והאירוע הזה זה זבוב, יש לנו אירועים שמצדיקים את הפטיש 5 קילו. אני הייתי משקיעה את האנרגיה שלי שם.
כן. אז הנושא הבא שלנו, אפל, היא מתקנת 8 פגיעויות זירו דיי, שזה הרבה. זה ממש ממש הרבה, אני חייב להגיד, השנה אפל תקנה המון המון פגיעות זירו דייז, ורק בעדכון אחד אפל מתקנת 8, וממש הפיצו ממש לפני כמה ימים, עדכון הבטחה שמאפשר ממש פגיעויות, ואנחנו מדברים על זירו דייז, זה אומר שזה מישהו משתמש בזה בפועל, מישהו באמת עשה בזה שימוש. מעבר לזה, אפל שחררו את iOS 16, ייי, שבעצם הוסיף כמה פתרונות ופיצ'רים בנושא מידע ופרטיות, כמו למשל לוקדאון מוד, שזה נועד, אני קורא לזה מצב לא פרופורציונלי ולא הגיוני, שמישהו שנכנס אליו, האייפון שלו, חוץ מלקבל שיחות ממישהו שנמצא לו בקונטקטים, ולצליח לשלוח איזו הודעה מפה לשם, ולא צריך לעשות שום דבר מצד אחד. מצד שני, אם אתה חושש שמישהו פרץ לך לטלפון ועושה משהו, זה אולי יכול, זה יכול לתת מענה לסכיזופרניה הזאת. סייפטי צ'ק, שזה מאפשר למשתמשים לנתק באופן מיידי את כל החשבונות אליהם המחוברים, ולנהל את ההרשאות ובגישה לאפליקציות והמשתמשים למידע של המשתמש. אם אנחנו מדברים רגע על הבאונטי שאפל שמו על הלוקדאון, אנחנו מדברים פה, הם באו ואמרו שאם מישהו פרץ ללוקדאון נקבל 2 מיליון דולר, שזה גדול ומשמעותי. אמרתי לך, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת של אפל, הם נורא באים ואומרים, הגן הסגור הוא סגור all the way, אין פה משחקים. עם כל היתרונות והחסרונות של גן סגור.
אני חושבת אבל שאנחנו חוזרים כאן לנקודה שדיברנו עליה קודם, תעדכנו את המכשירים שלכם.
כן,
הם
לגמרי.
הם יכולים לעשות עבודה נפלאה, לעשות bug bounty ולמצוא עוד zero days, להוציא עוד ועוד ועוד פיצ'רים, אבל אם לא תעדכנו אותם ולא תפעילו אותם, זה קצת מזכיר לי את זה שעכשיו גוגל מכריחים הרי את כל המשתמשים, והרבה משתמשים מתמרמרים על זה, לעשות two-factor authentication לג'ימייל.
נכון.
אני מברכת על זה אישית. אני מברכת על זה כי אני חושבת שבמקרה הזה גוגל אפשרו את זה שנים, אנשים לא תרחו לעשות את זה, ואז באו לגוגל, ואגב, אני יכולה להחליף את המילה גוגל במטה, ולהגיד את אותו דבר על פייסבוק, סלש אינסטגרם, סלש וואטסאפ, ולהגיד, כן, פייסבוק וגוגל, נותנים את כל הכלים שבעולם, אבל אנשים לא משתמשים. ואז הם יכולים להוציא את כל העדכונים שבעולם, אבל אם אנשים לא יתקינו אותם, ואז הם יבואו לאפל ויגידו, רצו לי לאפל, כן.
ברמת חוויית משתמש, לבת שלי יש אייפון, ואתמול דיברנו, והיא אומרת לי, אבא תראה, קיבלתי את עדכון 16, אני הולכת לעשות אותו, וחוויית המשתמש שלה הייתה מאוד חיובית, והיא מאוד התלהבה, והטיימר ירד, והטלפון עשה ריבוד, והוא עלה, והוא אומר, תראה, הנה, יש לי עכשיו כזה, ויש לי עכשיו כזה, אני חייב להגיד, יש לאפל יכולת להעביר את המסר שלה בצורה שהיא מאוד מעוררת השראה, וזה משהו שאני לא ראיתי חברה אחרת שעושה את זה, מדהים. מדהים, מדהים, ואני מקבל עדכונים, יש לי אנדרואיד, אני מקבל עדכונים, ואני לא מרגיש כמו שהרגישה, כן, זה כאילו עשיתי עדכון, בגלל שזה עדכון הבטחה, ואצלה זה, כן, היא חיכתה לזה, זה היה ממש חוויה, זה היה ממש חוויה מוש.
לגמרי, וזה מה שאנחנו תמיד מדברים גם על מודעות, הרי לאף אחד אין כוח לכאב ראש שלנו, אבל אם נעשה מזה משחק ונעשה את זה מגניב, והם יבינו, what's in it for me? אז כאילו, כן, כמו שאמרתי קודם, תעדכנו את הטלפונים שלכם, הבטריה תישאר יותר זמן, אז אני לא ממציאה את זה, וזה לא קורה בטעות. זה השוחד הקטן הזה, תעדכנו את המכשירים שלכם.
עוד מחקר שממש פורסם לפני כמה ימים, של חברת סימנטק, והם מצאו שכמעט 1,800 אפליקציות כתבו את מפתחות הגישה של הענן, בצורה מקודדת על באפליקציה. זאת אומרת, בלי הסתרה או משהו בסורס קוד, בצורה שכל אחד יכול ללכת ולקרוא, אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים על אפליקציות, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על אפליקציות של אנדרואיד, ואפליקציות של iOS, של אפל, אנחנו מדברים על כמעט 77% מהאפליקציות שהכילו את הדברים האלה, הם היו בעולם של אפל ולא של אנדרואיד. שזה אני בא ואני אומר שכנראה הבדיקות או הדרישות של אנדרואיד קצת יותר מחמירות מהבחינה הזאת. כשאנחנו מדברים על אפליקציות האלה, אנחנו מדברים על מצבים שהסיריאלים האלו, המפתחות גישה האלה, הם בעצם מפתחות גישה של AWS, שבעצם מאפשרים לנו גישה לאיזשהו סוג של בקט, שבעצם דרכו אנחנו יכולים לקבל או לכתוב קבצים לאותו חלק שרכשנו בענן. הבעיה מתחילה היא שאותם חברות שכותבות אפליקציות, כותבות אותם בצורה לא מובטחת, clear text, מה שפשוט, מה שנקרא, באפליקציה, ואז אפשר לגנוב אותם. וחברת סימנטק אמרה, בואו נבדוק את הנושא הזה, והם בעצם הצליחו להגיע לחברה שמספקת פתרון, ספרייה, לסוג של ספריית SDK, ספריית מתכנתים, להרבה מאוד אפליקציות, והספרייה הזאת השתמשה לכל אותם אפליקציות שהתקנו בה את אותו מפתח. והחבר'ה מסימנטק לקחו את אותו מפתח ואמרו, אוקיי, מה עוד אפשר לעשות שם? והם גילו בעצם שהמפתח הזה לא מאפשר רק את השימוש הספציפי שהאפליקציה צריכה, אלא כל הענן של AWS היה פתוח עם כל הקבצים וכל ההגדרות וכל השימושים וכל האפשרויות שיש שם, ויש שם המון המון קבצים שהם קשורים גם לקורפורייט, גיבויים, דברים שלא היו קשורים. הם מצאו עוד באותו מחקר שחברות אימורים שיש להם רגולציה מאוד מאוד קשה השתמשו באותה פלטפורמה שבעצם אפשרה לכל מי שרוצה להגיע למידע הזה. אני יכול להגיד שהיום, כשאנחנו מדברים על supply chain, ושאנחנו שומעים בחדשות שחברה כזאת וכזאת נחשף שהבקט שלה או הענן שלה היה חשוף לאינטרנט, והחוקר הזה מצא, או החקר ההוא מצא, והנה פורסם, והיא סגרה, אלה הדברים, זה אותם סיריאלים שמאפשרים את הגישה האלה. ברוב המקרים, בעולם נורמלי, כשמישהו הולך לעשות הגדרה, ב-AWS ורוצה לפתוח איזשהו סוג של בקט כזה ברחב לשמור בו קבצים, אז הוא מגדיר סוג של, נקרא לזה credential, סוג של user, סוג של אפשרויות גישה, והדבר הזה אפשר להגדיר לו שימוש מאוד 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 ספציפי, כמו למשל רק לספרייה הזאת, רק לקובץ הזאת, רק לסוג בקט מסוים, רק לשירותי תרגום, רק למשהו מאוד מאוד ספציפי. אבל אחד הבעיות הכי גדולות שיש לנו בעולם, זה כשאנחנו מתחילים פיתוח, אז אנחנו רואים שהכל פתוח לנו. כל האפשרויות, אף אחד לא מגביל אותנו, אף אחד לא עוצר אותנו, ובסוף אף אחד לא סוגר את זה. וזה פקטור מאוד מאוד גדול ומשמעותי. תקשיבי, מי, אנחנו מדברים פה על 1,800 אפליקציות שונות. אנחנו מדברים פה על כמויות לא הגיוניות של סיריאלים שהם הצליחו להוציא.
אלפי חברות מדובר, זה...
אני חושב, למשל, יש קבוצת תקיפה שרוצה לתקוף את החברה X. למה להתאמץ? למה להתאמץ?
אתה יודע, אני עשיתי לפני כמה שנים, עשיתי, אני לא זוכרת אפילו למה עשיתי את זה, כאילו זה היה קשור לכובע שלי כמרצה באקדמיה, ועשיתי בדיקה בלא מעט מוסדות אקדמיים, בדקתי אז את ישראל, ארצות הברית ובריטניה, והלכתי לפקולטה למדעי המחשב ולפקולטה להנדסת תוכנה, לבדוק משהו קטן, האם יש קורס חובה בפיתוח מאובטח? היה משהו כמו 2018, 2019, מה לא לפני עשרות שנים. התשובה הייתה לא. באף פקולטה שאני מצאתי לפחות, לא היה קורס חובה בפיתוח מאובטח. שאני לפעמים יושבת גם אצלנו בבנק, זה בנק, זה בנק דיגיטלי בצורה מלאה, אנחנו מדברים על עשרות APIs, על באמת מורכבות טכנולוגית מהמעלה הראשונה, וזה גם קם מאוד מהר, הבנק שלנו הוקם תוך שנה וחצי בקושי מיום ההקמה עד שכבר היה לנו לקוחות עם כסף אמיתי, שזה אתגר מאוד גדול. ואנחנו משקיעים המון אנרגיה, צוות הבטחת מידע, בדיוק בנושאים האלה. ואני לא יכולה לבוא למתכנתים שלי בטענות רבות, כי אף אחד אף פעם לא הסביר להם אחרת. אז כמו שאמרת, בהתחלה כולם רוצים, הכל פתוח ותנו לי ואני רוצה, ו... שנייה, חברים, עכשיו אנחנו כבר לא...
Time to market, קוראים לזה.
אנחנו לא סטארט-אפ כבר, אנחנו בנק, אין מה לעשות. אז כאילו, שום דבר שאתה מספר כאן לא הפתיע אותי, אנחנו חווינו את זה לא היה בבנק, גם בארגונים אחרים שהייתי.
אז למשל, במחקר של סימנטק, הם מצאו חברה, ועד בנקאות עם אפליקציה, שהשתמשו ב-SDK ספציפי, שבעצם נתן להם את היכולת לעשות אימות נתונים ביומטריים למשתמשים שלהם, משהו שיש כמעט לכל אפליקציית בנקאות שמאפשרת לנו את הביומטרי הזה, אז הם פשוט לקחו SDK של איזושהי חברה אחרת, שגם הוא היה וורנבול, שרשם את אותם קרדנשיאל, זה אותם פרטים בצורה לא מובטחת, ואותם אנשים של סימנטיק הצליחו להגיע ל-300,000 פרטים ביומטריים של לקוחות הבנק.
ואת זה, אתה יודע מה? דיברנו קודם על מה הנזק ומה עושים. כאן זה כבר נזק אמיתי. אני יכולה להחליף המון דברים. אני לא יודעת איך להחליף את הטביעת האצבע שלי. להסיר אני יכולה. קצת קביעות וזה.
אני לא בטוח שאנשים ילכו עד לשם.
לא נראה.
טוב, תודה רבה, מי. נעמת לנו מאוד. היה לנו מאוד כיף לדבר איתך. אני רוצה להגיד תודה רבה למי. שבעצם מדברת איתנו מהמירויות, אז מי ברוקס קמפלר, שהיא סגנית מנהלת הבטחה של מיו בנק, תודה רבה לך.
וויו,
סליחה, וויו, עם דאבליו.
וכמובן מייסדת קהילת בטוחים אונליין, אל תשכח את הקהילה שלנו.
ואני רוצה להודות גם לבועז פרסט, שהוא בעצם העורך של התוכנית, הוא מלווה אותנו פה מאחורי הקלעים, הוא בעצם גורם לכל הקסם הזה לקרות. אז בועז, תודה רבה לך. אני הייתי רותם בר, ונתראה בפרק הבא. ביי.